שלום איתי.
היי ענבל.
מה העניינים?
בסדר.
לא צריך יותר מזה.
כן.
בימינו. אתה, איפה אתה נופל בשאלת להתחפש או לא להתחפש? זו שאלה ראשונה שלא קשורה לשנה הזו.
לא להתחפש.
לחגוג מחוץ לבית או לא לחגוג מחוץ לבית? זו שאלה של השנה הזו.
כן. לא, אני מכיוון שאני...
אתה ממילא לא מתחפש, אז אין חגיגה.
לא, אני הנחיתי קודם. תראי, הייתה לי שנה, אני מותר לדבר פה על הפרנסה שלי. השבוע היה מוצלח מבחינתי, כיוון שבוטלו הרבה אירועים שמחים מדי, והזמינו אותי במקום. שזה קצת מעליב לשמוע, וזה הסביר לי למה בשנים עברו, זה היה שבוע יחסית...
לטובת המאזינים והמאזינות, נגיד פחות או יותר בחודש הזה, אבל במיוחד בשבועיים של פורים, הסטנדאפיסטים והסטנדאפיסטיות בישראל נותנים עבודה.
כן.
בשלל חברות ומקומות וכאלה, אבל השנה זה באמת קצת פחות מתאים.
יצא לי לשמוע כמה מנכלים אומרים, אוקיי, השנה לא סטנדאפיסט, קבלו איתי תאי הרמן.
זאת הייתה הצגה.
כן, אבל בסדר.
קצת חסר טקט, אבל אני זורמת, בסדר?
כלפיי, אבל כלפי החברה זה בסדר.
זה נכון.
אז הנה, יצא פעם אחת שבוע כזה, יפה. אז ראיתי הרבה תחפושות, השתתפתי בהרבה שמחות מוגבלות כמובן, וזהו, ויש לי מנת יתר אפשר לומר שלא לדבר, גם שני ילדים שגם הם, בהם מושקעת עבודה. אז זהו,
באמת אני סווה. מה שנקרא במידה, במידה.
ואצלך?
לא מתחפשת, לא חוגגת, אין לי ילדים, תודה לאל.
זהו, אין.
זה פותר את כל הבעיה.
אין סובה ואין מחסור.
כן, כן. ואני גם, מכל מאכלי החגים של היהדות כולה, אוזני המן זה הדבר הכי גרוע. אוהבת מצות, אוהבת תפוח בדבש, אוהבת כל מאכלי הגבינות באשר הם, סופגניות ברור, לטקס אין דבר יותר טוב מזה. כל חג שתציע, אוהבת את האוכל בו, חוץ מאוזני המן.
צריך למציא משהו קצת.
לא חשוב.
וריאציה יותר מוצלחת.
אנחנו בגילוי דעת, בגרסת המלחמה.
נכון.
מה שנקרא, כלומר אנחנו ממשיכים כאן. בדבר הזה שבו אנחנו, כמו כולנו, מסתכלים בטלוויזיה, בתקשורת, מקשיבים לרדיו, קוראים עיתונים, אתרי אינטרנט.
עוקבים כן, ברשתות.
אבל אנחנו, לעומת אחרים, אומרים, רגע, אבל למה הכוונה?
למה ומה זה?
למה זה קורה?
עוצרים בצד הדרך, בודקים.
מניין, כן.
מריחים פרחים.
אכן. וזה באמת מה שיהיה לנו גם היום. בין השאר נדבר על, אתה ודאי נסערת כמו הישראלים כולם, מהסיכות האדומות שענדו כוכבי הוליווד בקריאה להפסקת אש.
כן, אז כאילו, מה הרעיון באמת?
מה אתם חושבים? אני נהנית מהאש, ודאי אתם חושבים, לא משנה.
כן.
אבל קצת על המקור שלה הזה. והרעיון, והאם צודקים מי שאומרים שבכל זאת היא מתארת משהו שבאמת קשור לכאן, לא יודעת. נדבר על המילה, אולי...
אז אני אומר לא בעייתית.
זו ששמענו ותקפנו הכי הרבה, בוודאי בחודשים הראשונים של המלחמה, והיא הקונספציה.
הייתה קונספציה, הייתה לא טובה, זה ברור, אבל עכשיו כל אחד מתחפר בקונספציה שלו, ומאשים את הצד השני שהוא בקונספציה. אז יש קונספציה?
לא יודעת.
יש קונספציה, אבל כל אחד מה שנוח לו.
אפשר בלי קונספציה?
גם זו שאלה.
לא יודעת, אנחנו נדבר על כל זאת ועוד, מה שנקרא. תראה, אנחנו גם ביום השוויון,
נכון.
נקרא לו אביבי.
נכון,
כן?
לא מדובר במשהו חברתי, אלא במשהו שהוא תופעה של כדור הארץ, היום והלילה.
שווים באורכם היום.
אגב, מעניין, גם בחצי כדור הדרומי. רק שהם הולכים לקצר את הימים
כן.
שלהם, אצלנו זה הולך ויתארך.
ואצלנו הימים יתארכו מעטה, כן. בשבוע הבא עוברים לשעון קיץ כמובן.
כן.
אז נדבר בהקשר של מלחמה, בדיוק, כן. האם שעות אור רבות יותר טובות או פחות, או מה קורה הלוחמה באור ולילה, בהחלט. אנחנו ננסה להספיק גם לדבר באווירה פורימית.
כן.
לא יודעת עד כמה זה פורימי, אבל... מסתערבים, ודאי ראית בפאודה, הם בעצם מתחפשים, זאת העבודה.
מדוע לא פורים פעם? טוב, זה קצת השוואה מוזרה.
ואם נספיק, נדבר על הצוררים שמילאו לאורך ההיסטוריה היהודית הישראלית את מקומו של המן במנהגי הפורים, בעיקר בקיבוצים, אבל לא רק. יש כל מיני טקסטים שהכניסו, היו לנו כמה שונאים נוספים לדבר עליהם.
ואמרתי לך, אם לא נספיק, אז ל"ג בעומר מחכה מעבר
לפינה. לגמרי. אנחנו לקראת הסיכה, נתכונן עם סיכה.
אוקיי.
ארץ קטנה עם שפם, חצי סיכה על מפת העולם, שחקן קולנוע דופק על שולחן, אנחנו תכף נרגיש את זה כאן ארץ קטנה עם חלוק אנחנו פקק בפתחו של בקבוק צריך לבלוע כפית בדיוק לפני בחירות ובין שיהוק לפיוק כל המקומות קדושים סיכויים קלושים לבנות חלום אפילו הימים קשים קשים יום ליום ארץ קטנה עם תבלול ורוב העם מתעסק בריגול הכל מוכן כאן למחירת החיסול הכל גלוי דרך אור המנעול ארץ קטנה עם שעון שמתקדם בצעדי חילזון סוחר המשק בונה לו ארמון המדינה זה הוא בגוף ראשון שם לפנות חלום אפילו הימים קשים יותר קשים מיום ליום ארץ קטנה עם שפם חצי סיכה בין סעודיה לים קריבת בננה על מפת העולם כל השחקנים זרים השופטים שולפים כרטיס אדום נרגיש את זה כאן ארץ קטנה עם חלוק אנחנו פקק בפתחו של בקבוק צריך לבלוע תקפית בדיוק לפני בחירות ובין שיהוק לפיהוק
אני בעד השיר אבל אנחנו, יש לנו הרבה להספיק היום אז אני מצטערת כן, ואני שנאלצתי להתעמק בענייני האוסקר יתר על המידה אז
נבחן בסיכות
כן, היה את עניין הנאום של ג'ונתן גלייזר, וזה בעיה נפרדת, אבל גם קבוצה לא מבוטלת של כוכבים ועסקנים בהוליווד, שעונדים את סיכות הסיס פייר, הפסקת האש, וזו סיכה שהיא נראית מרחוק, כאילו זו נקודה אדומה, יש לה בכל זאת איזה עיצוב.
כן, אז את סבתי תשומת ליבי, אבל אני מציע שכבר נצרף איתנו לשיחה את דוקטור קובי ברדה, מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה מאוניברסיטת חיפה. ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
כן, הסיכה האדומה הזאת, אם מסתכלים מקרוב, זה נראה לא עושה נעים לישראלים, נגיד, מעל גיל 20.
אצבע בעין, בגדול הרגשתי אצבע בעין.
כן, הנה.
כן, אז זהו, אז זה מה שקרה לי גם, כן, קמתי בבוקר, שני דברים מאוד מעניינים, קמתי בבוקר, אני קם תמיד בחמש וחצי, אז שני דברים ריתקו אותי. הראשון, ההפגנות שלא אפשרו פיזית לאנשים ללכת או להגיע לתיאטרון הסיני, היינו נשים עם סמלות ערב מפונפנות על העקבים, מדדות איזה קילומטר או שניים כדי להגיע למקום, ופיזית תוחפים אותם ונותנים להגיע פעילים פרו-פלסטינים. הדבר השני שראיתי, שמאוד ריתק אותי, זה איזשהו פין אדום כזה שרשום עליו, שכאילו ההפניה מהגוף של הציוץ היה cease fire now. אמרתי, אוקיי, אני חייב לראות מה זה הסיכה הזאת, כי זה פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה. חיפשתי איזשהו הגדלה, ואז אני רואה את הסיכה שיש בה כף יד פתוחה, כולה אדומה, והבטן מתהפכת לי, כי זה ישר מכניס אותי לתוך האירוע של תחילת שנות האלפיים עם שני חיילי המילואים שנרצחו, והתמונה האיקונית, אם תרצו, של החבר'ה של הפלסטינים שמוצאים החוץ את הידיים מלאות בדם. אני אמרתי, וואו, זה מטורף.
רק נגיד, יש בכל זאת בשנת 2024 אנשים צעירים שלא מכירים את הסיטואציה, הלינץ' ברמאללה בשנת 2000, שני חיילי מילואים שמותקפים על ידי המון, וזו אחת התמונות שבאמת נחרטו בזיכרון, כף היד המרוחה, המלאה בדם הזו.
בדיוק, ואנחנו צריכים לזכור דבר נוסף בהקשר לעניין הזה, שאותה כף יד פתוחה שרואים בסיכה, בפין הזה, על הרקע אדום, היא בעצם זאת שמעוררת את המיצי קיבה האלה, שיתפתי את הסיכה המוגדלת וגם את התמונה הזאת, ורשמתי, אני לא יודע אם אני היחיד שזה מרגיש, אבל זה מה שזה מרגיש לי. משרד החוץ עשה לזה רישר באנגלית, אז זה הגיע לכמה עשרות מיליוני צופים דרך המשתמש של ישראל, וכך בעצם יצא. אז אנחנו מסתכלים על אירוע שבו, אם אנחנו נעשה קצת לפרק אותו מעבר לתחושות שלנו, הקבוצה הפרו-פלסטינית שמנסה לקדם מודעות, מנסה לעשות את אותו מהלך שקיים אצלנו כבר כמה חודשים טובים עם הסרט הצהוב. מי שראה גם ב-State of the Union, שזה הנאום לאומה שנותן לנשיא, חברי קונגרס הסתובבו עם זה, וגם בטקס עצמו של האוסקר, אותם אלה שהסתובבו עם הסרט הצהוב, שהוא סרט בינלאומי, סימן בינלאומי להחזיר את החטופים הביתה, והם רצו בעצם לייצר את הסיכה המקבילה, כן? מי שאפשר לזהות
תגובה פלסטינית הולמת.
בדיוק, פלוס אגב, בדרך כלל זה דבר מאוד אמריקאי, לייצר כסף. זאת אומרת, תשלם $15 כתרומה ותקבל את הסיכה, ואז אתה מייצר בעצם גם כן, גם נראות, גם עושה איזשהו סימבול שמסמל אותך ושם אותך במקום זה, וגם בעצם מכשיר לייצר כסף לקמפיין.
אנחנו יודעים אם באמת הייתה הכוונה לקשר בין אותו אירוע מזעזע של הלינץ' ברמאללה?
כן, זו באמת אותה כף יד?
אנחנו יודעים שדווקא לא, הם טוענים שלא, כי אימתו אותם אחרי הציוט הזה, את היוצרים, והם אומרים שלא, הכוונה הייתה בכלל לסמן, האדום הוא אכן נבחר כצבע של דם, אבל הרעיון הוא שבעצם היד המושטת הזאת כלפי מעלה, כמו של אדם תובע, וזה בעצם הוא תובע בנערות של דם, ולכן הרעיון היה לעשות סיכה שגם אדום, שזה בולט, ולקרוא ל-ceasefire now. Now, כאילו, עם סימן קריאה, הפסקת אש עכשיו, ובגלל זה כל הצבע שנבחר, והעוצמתיות, והיד הפתוחה, שיש בתוכה לב שחור קטן, שגם כן אמור לייצר איזשהו הזדהות עם, 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 עם התינוקות וכן הלאה. אז זה בגדול סיפור הסיכה.
אני באמת שואלת את עצמי, האם רק אנחנו אבל לוקחים את זה כמשהו כל כך אנטי-ישראלי. התחלתי בתחילת התוכנית ואמרתי, בסוף הפסקת אש היא דבר חיובי, בתנאי ששני הצדדים מסכימים לו, ומסכימים על התנאים, והחטופים חוזרים, ואנחנו באמת מאפשרים איזשהו שיקום לאזרחים הבלתי מעורבים בעזה. לכאורה זה אמור להיות טוב. למה זה כל כך מטריד אותי שהם עונדים פסיקה כזו?
אז קודם כל את צודקת, לכאורה זה לא רק טוב, זה אפילו מצוין, כולנו רוצים הפסקת אש, כולנו רוצים לחזור לחיינו כקודם, העניין הוא, ופה בעיה מאוד קשה, וגם חלק מהבעיה שלנו, ביכולת ההסברתית שלנו, זה שעוד מעט אנחנו חצי שנה באירוע, אנשים לא זוכרים את התמונות שהם ראו, כולל סרט האימים שאוקרן באום ובמקומות אחרים, כי עבר מאז המון זמן, ובשצף של מה שאנחנו מקבלים ביום יום, בעצם התמונות היחידות שנשארו לנו, אוקיי, אין אפילו תמונות של טילים יותר בצורך העניין, או אזעקות או דברים כאלה, תמונות היחידות שנשארו לנו לראות הקהל המערבי לצורך העניין, לא לנו הישראלים, אלא הקהל המערבי, זה אותם תמונות של ילדים מנופחים עם בטן מנופחת בבית חולים בעזה עם אינפוזיה והכרזה על זה שהם במצב 4 מתוך 5 מבחינת רעב, שחמש זה כבר מצב של רגע לפני מוות, ושימוש במטבעות לשון של הערבה הזאת היא הפכה להיות נשק מלחמה, ואז כשאתה מנסה לבוא ולהסביר, אוקיי, רגע חבר'ה, אבל אני לא יכול, עד יש לנו עדיין 133 חטופים שמה, ואנחנו רוצים להחזיר אותם הביתה, ועוד גופות, ועוד, וכן הלאה, תנו לנו להחזיר אותם הביתה, אבל זה כבר לא נמצא שם, כי אין שום דבר חדש שייצר איזשהו נרטיב.
כן, כבר קהים לסיפור הזה.
אז אנחנו כן ממשיכים גם במערכה התעמולתית.
בהחלט. טוב, בינתיים הסיכה הזו נראה, מעניין איפה נראה אותה עוד, אם בכלל תהיה לה תהודה לסיכה הזו של הפסקת האש, הסיכה האדומה. דוקטור קובי ברדה, מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. תראה, אנחנו, הגיע הזמן לבחון, אני אומרת, אוקיי, לבחון זו מילה טובה, את הקונספציה?
כן, יש פה, יש פה...
היא ניטרלית דייה?
אנחנו צריכים לבחון את המילים, אבל כן, הקונספציה, אפשר בלי קונספציה?
אני לא יודעת, אני לא מבינה בזה שום דבר.
נמצאת איתנו על קו הטלפון אלוף משנה במילואים מירי אייזינג, מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן וחברה מייסדת של פורום דבורה. ערב טוב לך.
ערב טוב, ודווקא לי יש הרבה מה להגיד על זה, אבל...
וואו, אז...
מזל שהתקשרנו.
חיכינו לך, כדי שתאמרי דברייך.
אז נאמר, המילה קונספציה היא לא מילה רעה, אבל הכל בסדר.
היא לא מילה רעה, אבל כדאי ש... אני חושב שאנחנו מבינים אחד את השנייה, אבל כדאי שנבין, אין... מוח אנושי חושב בקונספציות על כל דבר, זה נכון?
על כל דבר, לא רק זה, זה בסופו של דבר נועד עבורנו לפרק את החיים, למסגר את החיים. מי שחי בלי הגבולות, זה האנשים שבסוף יוצאים מתוך התווך. אז בסופו של דבר, מה לעשות? סדרי עדיפויות, תקציב, כסף, הכל דורש קונספציות, אתה צריך להחליט על סדרי עדיפויות, אבל נושא אחר מה שנקרא.
לא, אז בסדר, אז באמת נתמקד. אנחנו מדברים על עבודת מודיעין, יש המון ידיעות שמגיעות ל... אנשי מודיעין בכל מיני דרגים, ומה, יש גם הרבה זבל, מה שנקרא.
זהו, אני מדמיינת איש מודיעין, לא משנה באיזה דרג, באופן דומה למה שאני מכירה, מעולם התקשורת, עורך. צריך להחליט מה נכנס ומה לא רלוונטי. לא במקרה שלי, מה המאזינים והמאזינות? לא דחוף שישמעו. יש לי זמן מוגבל, יש לי במקרה הזה משאבים אולי מוגבלים. אני צריכה להחליט לאן אני מכוונת את האנרגיה שלי.
אין מה להגיד שזה מהווה את האתגר הגדול ביותר, בגלל שבמיוחד היום, זה כבר מעל עשור ואפילו 20 שנה, יש כל כך הרבה מידע. תחשבי שעכשיו את רוצה ללכת לאכול מסעדה בארץ או לנסוע בכלל לחול, ואת עושה שאילתה שלך עכשיו עם בעל באינטרנט, וכמות התשובות שתצא לך, וכמות העמודים שאת לא מגיעה אליהם בגוגל בכלל, כי כולנו הולכים בעצם לתשובה 1, 2, 3, מדוע? בדרך כלל בגלל שאו שמישהו דחף אותם, או שהכי הרבה אנשים הסתכלו עליהם. זה לאו דווקא אומר שהם הכי מתאימים לנו. אז בתוך התחום המודיעיני, הניבוב הזה, להיכנס פנימה ולהחליט מה חשוב ומה לא חשוב, לקבוע את סדרי עדיפויות, זה בפועל בעיניי האומנות של העבודה, משהו שהוא רק לאורך זמן, לא נולדים עם זה בעיניי, זה לא רק הבחנה בין עיקר לטפל, אלא זה משהו שאפשר ללמד ולהעמיק בו על איך אתה מתמקד ומה שחשוב, וזה לא אומר שאתה מזניח את מה שלא, אבל בסוף, איך אמרנו, קונספציה, סדרי עדיפויות מתמקדים בעיקר ולא בטפל.
אבל אנחנו לא רוצים להגיד בסדר, אין ברירה, הייתה קונספציה ומצטערים שלא הצלחנו לראות, אנחנו רוצים להצליח בפעם הבאה להבחין בדברים שמחוץ לקונספציה שלנו.
אז השאלה, אמרת שאפשר ללמד ואולי גם צריך איזה שהן תכונות מקדמיות, משהו שמגיעים איתו מהבית, מה הדברים האלה?
אז בפועל כל הזמן, בתוך הצבא, בוודאי בתוך קהילת המודיעין, זאת אומרת, לא רק חיל המודיעין חיילים, אלא קהילת המודיעין הרחבה, באים ומסתכלים על כל מיני תכונות. אני אדגיש קודם כל, שאם אנחנו מסתכלים על העולם, ואנחנו רוצים להקדים ולהבין מה האתגרים שלנו, איפה האויבים, מה האויבים עושים, אנחנו צריכים גיוון. בגלל שאם אנחנו לוקחים כל הזמן אנשים שהם מול כמונו, והם חושבים כמונו, אז מגיעים בעיניי, באפרופו הכישלון של אוקטובר 2023, בחלקו, לא כולו, זה מה שאני קורא את groupthink, שבסופו של דבר, כולנו חושבים אותו דבר, אין מישהו שחושב אחרת, ואם מישהו חושב אחרת, זה בגדר, כן, טוב, בסדר, אבל... מנפנפים את זה הצידה. אנחנו צריכים באמת גיוון, להסתכל על מכלול האיומים והאתגרים בצורה שונה. זה כן משהו עם בעל, אולי הוא מולד. היכולת הזו לבוא, להסתכל מגוון. יש אנשים מאוד שונים בעולם, זה מצחיק, כי אני מדברת עם שניכם, מן הסתם מכירה את שניכם, יותר את איתי מהטלוויזיה, אבל זה בסדר.
אני מרשה.
אוקיי, אין מה לעשות, זאת החשיפה.
שזו השטחה של האישיות שלי, אבל אני...
אבל בשם מכירים אותך.
זה בסדר.
כן, זה חלק מהעניין.
נכון.
אבל כשאנחנו באים ומסתכלים, אני אוהבת לחלק את העולם לשני סוגי אנשים. וזה לא טוב ורע, זה נכון ולא נכון, או יותר ופחות. יש אנשים טוריים, הם הולכים דבר אחרי דבר אחרי דבר אחרי דבר אחרי דבר, יש לזה המון יתרונות ומלא חסרונות. ויש אנשים אחרים שהם מקבילים, הם עושים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. אני מסתכלת על האחד שאולי פחות מעמיק ולא ממש רואה עד היסוד, כאילו, יש ממש הבדלים, ואת צריכה גם וגם שאת באה לבחון את כל המידע הרב. גם אנשים מקבילים וגם אנשים תורים. את צריכה להסתכל על הגיוון של אנשים שמסתכלים על שפה. האתגרים שלנו בתוך הסביבה שלנו נובעים הרבה מאוד משפה ותרבות. אני לא שפת אם עברית. אני מאוד מאוד מקפידה, מאוד משתדלת, המבטא יוצא לי פה ושם. אבל בסוף אני מאוד ישראלית, השפה שלי מאוד בתוך התרבות הישראלית. אבל אצלנו, בסביבה שלנו, רוב מה שאנחנו מסתכלים, זה לא בשפה העברית, גם לא בשפה האנגלית, אלא בעיקר בשפה הערבית. איך את מלמדת אנשים לא רק את השפה,
לא להבין רק את המילים, אלא גם את הלך המחשבה.
מנגינות אולי.
זה ממש ככה, זה כמו שאנחנו נגיד משהו, אני תמיד אומר, בעברית, זר לא יבין זאת. זה נורא מצחיק, כי המשפט הזה, זר לא יבין זאת, הוא נורא ישראלי ומאוד בעברית, הוא לא מתרגם לשפות זרות. אז זה לא רק להגיד, a foreigner or a stranger, כאילו תחשבי על התרגום המילואי.
כן.
הוא משהו שהוא יותר עמוק, וזה נכון שבאים להסתכל על תרבות אחרת, על ארגון טרור, זה לא משנה על מה מסתכלים, אם את לא נכנסת לתוך הראש של איך הם חושבים, מאוד קשה לשאול את השאלות הנכונות, כי את מסתכלת עליהן דרך הזווית שלך, דרך התרבות שלך, דרך אותן מגבלות, בסופו של דבר זה מגבלות אנושיות, והדברים האלה אפשר ללמד. זאת אומרת, יש פה דברים שאת יכולה ללמד, ואנחנו מלמדים נורא טוב, ואני אגיד בצורה איומה ונורא, 50 שנה לא נכשלנו,
כן.
אבל בסוף יש פה מגבלה שצריך לעבור עליה, ולהיות מודע לה. אם אתה מודע לזה שזה מועד לכישלון, perhaps, בתקווה, לא יקרה לנו כמו שקרה לנו, בוודאי יותר מ-50 שנה, כי זה כישלון מוחלט.
כשמדברים על קונספציה ובדמיון המצמרר, חייבים להגיד ל-1973, יש גם את הטריק, אני רוצה להגיד, זה טריק של מנטליסטים, טריק פשוט שפעם אחת חשבו שהולכים לתקוף, כמו שהיה ב-73 וגם כנראה בפסח 23.
סוכה.
או שהיה סיכול כתוצאה מזה שהורגישה כוננות, או פשוט זה הדבר לא קרה, ואז כשעושים לך את הטריק שוב ושוב, או כל פעם מתכנסים ליד הגדר ולא עוברים אותה, אז בפעם המאה...
עשו לנו הילד שצעק זאב.
כן, הילד שצעק זאב, ואז הגיע זאב. כן. אז איך, זה כבר סוג אחר של קונספציה, נכון?
לחלוטין, לגמרי. אני גם, במקרה הזה, אני לא חושבת שהכישלון של השבעה באוקטובר, שהיה כישלון מוחלט, הוא אותו כישלון, כמו הכישלון של השישה באוקטובר 73, שאף הוא היה כישלון. אני רוצה להגיד בהקשר הזה גם מוחלט, כי בסופו של דבר פה הופתענו, ופה לא רק הופתענו, זה משהו הרבה יותר עמוק. אני חושבת שבסופו של דבר, אני רוצה לספר משהו ברשותכם, ואז אני אסביר. בחמישה באוקטובר 23, יום חמישי, ב7:15 בערב, הייתי בפאנל באנגלית, בטלוויזיה זרה, על 50 שנה למלחמת יום כיפור. יום חמישי בערב, אוקיי? 7:15, ושאלו אותי את שאלת הפתיחה באנגלית, ושאלו אותי, מירי, האם מה שקרה ב-6 באוקטובר 1973 יכול לקרות שוב? דיברו איתי לכישלון המודיעיני. ואיתי וינבל, מה אני אגיד לכם? כי יש לי את זה מה שנקרא מוקלט ולייב. הסתכלתי למגישה במקרה הזה בטלוויזיה, ואמרתי לה, אלי, absolutely tomorrow morning.
וואו.
ואמרתי את זה בחמישה באוקטובר, 23, כואב לי הבטן שאני חושבת על זה. למה היה לי כזה ביטחון עצמי על השירות של הכישלון? כי בסופו של דבר, איתי, אתה לעולם לא תהיה טרוריסט, כנראה גם את אינבלבו, ואני מקווה שגם אני לא. ואנחנו נדרשים לחשוב כמוהם. ויש עד גבול היכולת האנושית, זאת אומרת, לכאורה אתה צריך לקחת אנשים שבאיזושהי תפנית בחייהם יכולים להיות טרוריסטים, אבל הם לא נהיו כאלה, כדי לחשוב ולחשוב שמישהו מתכנן תוכנית כמו התוכנית של 7 באוקטובר, כי זאת הייתה מאוד תוכנית, והיא הייתה תוכנית מפורטת, ואני חושבת שאנשים שראו אותה, ואני מבינה אותם, גם שהם עשו טעות איומה, הסתכלו ואמרו, זה חלומות. אוקיי? כי אתה לא מסוגל לעד להבין שיש אנשים, אני לא יודעת לקרוא להם בני אדם, כאילו הם בני אדם, שיכלו לתכנן כזאת תוכנית, אתה צריך לחשוב על זה, כדי לדעת למנוע את זה.
ומן העבר השני היינו גם בביטחון די גדול בעצמנו, ביכולות שלנו, זאת אומרת, זה...
לגמרי, ובהרתעה שלנו, ובאיך שהסתכלנו, שבאים ובוחנים על אותם אנשים, אני ממש הרגשתי בשבעה באוקטובר, שזה יכול היה להיות אני, זאת אומרת, שהכישלון הזה הוא לאו דווקא האנשים המסוימים, למרות שבסוף זה אותם אנשים, אבל הבילט אין הזה של, של להסתכל על משהו, זה, בהקשר הזה זה דומה לכישלון של ה-11 בספטמבר של האמריקאים. אם אתה לא מסוגל לדמיין משהו, אתה מאוד תתקשה לראות אותו לפני שהוא קורה. ואני לא חושבת שמישהו בארצות הברית של אמריקה דמיין את הרעיון שמישהו יבוא ויעשה תקיפה כמו ה-11 בספטמבר. ומה שאת אומרת, אינבל, אני כן חושבת שזה נכון, שגם זלזלנו, אבל הזלזול הזה זה אומר, אני לא מאמינה בהם בכלל, ובכלל כזאת תוכנית זה משהו דמיוני. אבל האתגר זה בגלל שכן ראינו תוכנית מאוד דומה, שמאוד האמנו בה, שחשבנו שהיא תבוא מהצפון, גם בתוך המכון למדיניות נגד טרור, ציירו בצורה מאוד פרטנית, ועשו הרבה מאוד רעיונות והבנות ופרופילים של איך תראה אותה מלחמה, אבל ראו אותה מחיזבאללה. לא ראו אותה מחמאס.
לא ראו אותה מחמאס. קטונתי מלמתוח ביקורת או להעביר איזושהי... לא, אני לא מספיק מבינה בזה. אני יודעת, ואני גם לא רוצה להיכנס לשאלה הפוליטית של מי אחראי, על מה אחראי, אבל בהמשך למה שסיפרת, בעצם, ואני לא רוצה להוריד, אנחנו ערב פורים, זה יכול לקרות עוד פעם, כי אני לא יכולה לדמיין את ה... תרלול הבא שיגיע מצד שפשוט אני לא מצליחה לחשוב כמוהו.
אז בפועל מה שיש זה רק חלק אחד, זה החלק שאנחנו קוראים לו התראה. בסופו של דבר מדינה וגם צבא הגנה לישראל, ופה זה בהקשרים מרחבים, כי היו פה הרבה כישלונות, אוקיי? אני באמת וליבי כואב ודואב אי שם, גם אנשים שביגרו בדיוק סימו עכשיו צום, כן? זאת אומרת ערב פורים, אבל אנחנו, אני נושמת עמוק לפני שאני אומרת את זה ברדיו, אבל בסופו של דבר א' זה יכול לקרות עוד הפעם, אבל בשביל זה מראש אם אתה יודע את זה, אתה בונה מנגנוני הגנה נוספים של הצבא, של הכוחות, שפרוסים למקרה של כישלון. עכשיו, יש פה גם לופ, הוא לופ מאוד בעייתי. כי אם אני כל הזמן אומרת, אני אכין את עצמי, כאילו שיקרה דבר היום ונורא שאני לא חושבת שהוא יקרה, אז בסוף לא יהיה לנו תקציב במדינת ישראל, חוץ מתקציב הביטחון, ולא תהיה לנו מדינה.
כן, לא גם אני, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה שאני יכולה להכין את עצמי רק למה שאני מדמיינת, ואני לא יודעת מה ידמיינו בצד השני.
זה נכון.
כן, אבל יש דברים שקל לדמיין כמו, אז בואו נקפיץ טייס, או נדאג לכוננות, נעביר עוד כוחות.
כן, כמו שאמרתי, קטונתי מלהיות האדם שיסיק את המסקנות, אני לא מספיק בקיאה, אבל הבנתי פחות או יותר מה התפקידה של הקונספציה בתוך המקום הזה, וגם איפה אנחנו צריכים בצניעות לדעת, שזה לא 100%. זה כמו אמצעי הגנה בתחומים אחרים, אולי 97 זה המקסימום שאפשר להגיע אליו.
שזה מאוד מאוד קשה, וכמו שאנחנו לא יודעים על ה-99% של הפיגועי טרור שנמנעים, כי אנחנו רק מכירים את הפיגוע שבא.
ובאמת נמנעים, צריך להגיד גם.
אני לא יכולה להכיל את זה על השבעה באוקטובר, בגלל שזה אירוע כל כך קיצוני. אבל אני כן באה ואני אומרת, אוקיי, אז עכשיו איך נלמד על מה לא עשינו? ואני כן חושבת, אינבל, שכן אפשר ללמד מה שאנחנו מדברים עליו, זה דברים שחלטנים, אבל הם בעלי משמעות. אם אני יודעת, built in, שאני לא יודעת לחשוב כמוהן, אז את עושה מרחבי טעות על הדבר הזה. I'm not thinking like them. אז בואו נחשב עוד הפעם, בואו נעשה אחרת בכל זאת. הולכים לכל מיני רעיונות קיצוניים. אני חושבת שזה כן בא על משהו שאפשר לעשות, ושוב, זה ידחה. בסוף כן, בסוף אפשר גם להיקשר.
אנחנו, אז אנחנו סומכים עלייך בהקשר הזה, מירי, שתדעי לעשות את זה.
מנסים ומשתדלים.
אלוף משנה במילואינים, מירי אייזן, מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, וחברה מייסדת של פורום דבורה, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לכם, תודה.
להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות איתי, ואחר כך נחזור לעולמות טיפה, אולי, אני מקווה, יותר פורימים.
אוקיי.
סטודנטיות, סטודנטים, אתם זקוקים לסיוע בעקבות המצב? המל"ג מפעילה למענכם מוקד לקבלת מידע ומימוש זכויות בכל הקשור ללימודיכם במוסדות האקדמיים. חייגו כוכבית 8438 ותקבלו מענה. מגישות המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב.
פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. במשך שני סופי שבוע נפתחים בירושלים עשרות מבנים לביקורים, לסיורים ולדיונים של הקהל הרחב. בתים פרטיים, מבני ציבור וממשל, בתי תפילה ועוד. הטבה ללנים בבתי המלון בעיר, הרשמה מוקדמת לסיורים. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל, 4 עד 13 באפריל. למידע חפשו בגוגל. בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
זה לא בוא. בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
אני דבורה לשם, סבתא של רומי גונן שחטופה בעזה כבר 167 ימים. רומי אהובה שלנו, אני אוהבת אותך יותר מתמיד, סומכת על כישורייך שיודעת איך להחזיק מעמד בכל מצב. כל העם בארץ עושים הכל שתשובו אלינו במהרה הביתה. אוהבת ומחבקת, סבתא דבורה.
בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית.
יחד במלחמה.
שלום החברים הכי טובים, רב תוראי בן פרץ, לוחם בסיירת גבעתי, ורב תוראי קורן כהנא, לוחם בצנחנים. כל אחד מכם מלחם בעזה.
היה לנו גם רדיו, שמענו בעיקר גלת, גלגלת, וכל אחד מאיתנו בערך הקדישו כמה שירים. היינו יושבים עם הרדיו ומחכים. אחד הדברים היותר מרגשים שהיה לנו, ששמענו שהם משחררים חטופים, וכל יום היינו מחכים לשמוע כמה ומי. באותו רגע אנחנו באמת מבינים את המשמעות של העבודה שלנו שם. כי לפעמים, בתקופה כל כך ארוכה, גורם אותנו לשכוח את החשיבות של המשימה, ומספיק לשמוע איזה מילה שתיים שמספרים חטופים שהיו בשבי, זה ישר מחזיר לנו את הפרופורציות ואת הכוח להמשיך.
גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, בכל זמן. גלי צהל וגלגלץ במיזם הנצחה מוזיקלי מיוחד. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו קטעים, שירים וכתבים שהותירו אחריהם חיילים וחיילות שנפלו במלחמת 7 באוקטובר. כתבו לנו בדואר האלקטרוני memory@glz.co.il.
עכשיו בגלי צהל עם בל גזית ואיתי הרמן עם גילוי דעת.
בית של החיילים, גלי צהל.
חזרנו לחלק השני של גילוי דעת, גרסת המלחמה
סלש פורים. כן, היום
אצלנו זה יהיה קשור קצת אחד לשני, כי זה, זו התקופה.
קו נטוי.
כן.
21 במרץ, יום השוויון.
כן. יום השוויון, יום שוויון האביב.
נכון.
היום שבו היום והלילה אורכם שווה.
בהחלט.
אבל...
והולך להתארך. עכשיו...
כן, מעטה הימים יתארכו על פני הלילות, עד שיהיה, עד שיהיה יום השוויון...
עד שיהיה, לא, יום, היום הארוך ביותר.
לא, יהיה היום הארוך ביותר, ואז יתחילו להתקצר, ואז נגיע ליום השוויון הסתווי.
וחוזר חלילה.
איך אנחנו אוהבים את הדברים האלה?
זה נהדר. מה, זה טוב לצהל שהימים יתארכים?
זו שאלה, שאלה מעולה. חשבנו בהקשר הזה, האם טוב שמעטה הימים יהיו ארוכים יותר, כלומר, כשאנחנו מדברים על ימים ארוכים יותר, יותר שעות אור. זה העניין.
וגם לאויב יש יותר שעות אור, גם צריך להגיד.
זה נכון, אתה אומר, צריך לחשוב על זה שזה אולי מועיל או מזיק לשני הצדדים כאחד. אלוף משנה במילואים קובי מרום, לשעבר מפקד הגזרה המזרחית בדרום לבנון, מומחה ללוחמת גרילה, הציג בפנינו את היתרונות והחסרונות של הלחימה בשעות השונות של היום. בוא נשמע.
נשמע.
צהל במשך רוב שנות קיומו תמיד העדיף כצבא תוקף לנוע בלילה ולתקוף בלילה תוך ניצול הלילה לתנועה חשאית ומוסתרת ותקיפת מערכי האויב בהפתעה מוחלטת. ראינו את זה קורה גם במלחמות וגם בין המלחמות, בעיקר בפשיטות ומבצעים נגד יעדי מחבלים בלחימה באזור הביטחון בלבנון, תוך כדי שהכוח מנצל את היתרונות שהלילה מקנה גם לתנועה חשאית, גם להפתעה מוחלטת של האויב בהגעה עד ליעד מבלי להתגלות. אולם המלחמה בעצימות גבוהה כמו התמרון הקרקעי בעזה מציב לצהל אתגר מבצעי מסוג אחר לחלוטין. הלחימה בעזה מתאפיינת בלוחמת גרילה בשטח בנוי מאתגר, לחימה בטווחים קצרים, מלכודים ומטענים בתוך השטח הבנוי, וכמובן גם ירי של צלפים מהגגות ומהבתים, וירי נונטט לעבר הטנקים והנגמשים של צהל שלוחמים בתמרון. לכן, בגלל הצורך לזיהוי אויב באופן מיטבי, וגם בגלל הצורך לזהות את כוחותינו בצורה טובה יותר בטווחים כל כך קצרים, נכון להילחם ביום. חלק מהמהלכים בלחימה בעזה, כמו הלחימה לכיוון מחנה הפליטים חאן יונס, צהל הפתיע במהלך לילי לכיתור המחנה וההאחזות בפעתים שלו, מה שמאוד הפתיע את כוחות חמאס באזור, אבל הלחימה עצמה בוצעה ביום. צריך להדגיש שהטכנולוגיה מאפשרת ראיית לילה מעולה כמעט כמו ביום, אבל כדי לזהות מטענים ומלכודים גם אמצעי ראיית לילה הם מאוד מגבלתיים ביכולת לזהות איום משמעותי זה שפגע לא מעט בלוחמי צהל תוך כדי הלחימה. ולכן רוב רובה של הלחימה בוצעה ביום.
הבנת.
בסדר.
אז אולי עדיף שהימים מתארכים. האמת היא שאני עדיין לא החלטתי מה יותר טוב, כי אם יש פחות שעות לחימה, יש אולי פחות סכנה.
אני אומר טוב שאנחנו לא בסקנדינביה, שפתאום רק יום, ואחר כך זה הכל לילה.
זה נכון.
אנחנו קצת מאוזנים באזור שלנו.
תראה, אנחנו כאמור ערב פורים, ורצינו בכל זאת להיות חגיגיים במידה, אבל בהקשר.
אז יש הקשר. יש מי שמומחה בתחפושות.
אני לא יודעת אם הוא קורא לזה אגב תחפושת, זו שאלה מעניינת.
אבל הוא לא ספק מסתערב.
זה נכון.
תומר צבן הוא לשעבר מסתערב ביחידת שמשון, הוא מחבר רבי המחר בליבה של עזה ועמוק בעזה.
שלום תומר.
שלום תומר.
שלום וברכה.
אתה מתייחס באמת לעבודתך כמסתערב כתחפושת, זה להתחפש?
לחלוטין כן, כלומר תחפושת היא סוג של כניסה לדמות. ואנחנו באמת מתחפשים כל השנה, אנחנו מתחפשים בהתאם לפעילות, רק שבסוף היום לא מקבלים אוזני המן, ואת יודעת, מסיבת פורים, כי סוף היום בדרך כלל נגמר עם דם בהרוגים, ועדיף שתמיד יהיה לצד השני.
וגם, זה גם מזכיר לי, ברוך עכשיו נעזוב תחפושות ילדים בפורים, יש גם, זה גם מזכיר לי משחק. זאת אומרת, שחקן שנכנס, אמרת נכנס לדמות, זה הזכיר
כן,
יותר...
אתה צריך להיות עם כישרון דרמטי מסוים.
כישרון דרמטי.
לחלוטין. אני שואלים אותי הרבה פעמים בעצם, איך נכנסים? אתה לא מפחדים? תחשבו על שחקן תיאטרון שעומד רגע לפני שהמסך נפתח. הוא כולו גואש ורועש ושואל את עצמו מה הולך להתרחש. ופתאום המסך נפתח והוא שם את הכל ודוחק את הכל, את כל הפחדים ואת כל המחשבות שהיו לו, ופשוט יוצא עם פנים חדשות לגמרי, ומתחיל לגלם את הדמות שאליה הוא נכנס. זה בעצם המסתערב, המסתערב הוא סוג של שחקן. רק שבניגוד לתיאטרון, אנחנו משחקים הרבה פעמים בדרגת סיכון כזו שיכולה לעלות בחיינו שלנו, אבל הרעיון הוא אותו דבר, אם אתה לא תשחק נכון, אם לא תאמין שאתה באמת חלק מהדמות שאתה נכנסת אליה, אז אתה מכניס את עצמך לסכנה נוראית, כי המקומיים יזהו ישר שאתה לא אחד משלהם. כלומר, אם אתה נכנס פנימה ואתה הולך בביטחון ואתה צועק כמוהם ומתנהג כמוהם ומדבר כמוהם, אז אתה אחד מהם. אבל אם אתה מביט שמאלה וימינה ומסתכל מה קורה וכן רואים אותי, לא רואים אותי, החשש הזה יסגיר אותך. ולכן החשיבות האדירה בלהיות שחקן שמאמין מאוד בתפקיד שהוא נכנס אליו.
אני אסמן אולי עוד איזה הבדל בין שחקנים בתיאטרון לבין המסתערבים. בתיאטרון אתה רק רוצה למשוך את תשומת הלב, וכמסתערב אתה רוצה להיטמע בקהל.
לא, שלא יראו אותך. אתם לוקחים שיעורי משחק? הבן שלי בחוג תיאטרון,
אתה מתכנן לא תפתעתית כמסתערב?
אולי הוא יצא להיות מסתערב.
אנחנו לא קראנו לזה שיעורי משחק, אבל קראנו לזה שיעורי דרמה, לחלוטין.
שיעורי דרמה, וואו. לא, כי אתה אומר, אתה יכול להיות זקן או צעיר. זאת אומרת, בן אדם, בדרך כלל מה, גיל הוא גילי 20-30, והם צריכים לגלם אדם בן 70? זה דברים שקורים.
אתה יכול להיות זקן, צעיר, אתה יכול להיות אישה, אבל אתה יכול להיכנס לדמויות נוספות, אבל מאוד מאוד חשוב שברגע שבחרת לך את הדמות שאתה נכנס אליה, אתה חייב להתנהג בהתאם. כלומר, אם החלטת בפעולה הזאת, או הצוות החליט שהוא מתחפש לאנשים מבוגרים שנמצאים, אז אתה חייב גם ללכת בהתאם, אתה חייב להרגיש את 70 או 80 שנות עבודת הבניין שנמצאת לך על הכתפיים. אתה לא יכול להתלבש ולהתאפר כאדם מבוגר ולדלג כמו בחור צעיר בן 20. לכן האיפור והשיעורי דרמה היו חייבים ללכת ביחד. כל דמות אתה חייב לעצר מול המראה, להסתכל איך אתה נראה, ואז גם להתחיל להרגיש את הדברים. יש גם חשיבות מאוד גדולה בזה שיוצאים למבצע, לא יכול להיות שאחד יהיה איש מבוגר ואחד יהיה איש צעיר, ואז פתאום נכנסים להפגנה וכולם צריכים ללכת מהר. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול ללכת מהר כמו בחור צעיר בן 20. לכן התחפושות עצמם יש משמעות מאוד גדולה גם בהסתערבות ובמבצע עצמו. וזה אכן נבחר בהתאם. אתם ראיתם לא מזמן את הסרטון של מה שהתרחש בבית החולים בג'נין.
כן,
אז שמתם לב שהם היו לבושים בהתאם והתנהגו בהתאם, הלכו בהתאם, והדברים האלה הם מאוד מאוד קריטיים, כי כל משצע אתה לובש תחפושת חדשה.
כמה זמן נגיד אתה יכול להיערך ולבנות את הדמות כמו שנהוג בתיאטרון או בקולנוע עד שיוצאים למבצע? נותנים לזה נגיד 3 חודשים חזרות כמו בתיאטרון?
המסתערבים,
אין
לנו את הפריבילגיה הזאת, אין לנו. אנחנו לא, כמו שראיתם, תוכניות הצלת מרקד שמתכוננת למבצע במשך חודשים ארוכים. אנחנו מקבלים מודיעין, אזור מסוים, במקרה שלי זה ברצועת עזה, באזור מסוים, ואנחנו חייבים להיכנס לדמות על פי המיקום של אותו מבוקש. כלומר, אם הוא נמצא במסגד, אתה חייב להתלבש כאדם מבוגר יותר דתי עם שטיח תפילה, ואם זה נמצא באזור אחר, אתה חייב להתלבש בהתאם. כלומר, ההתראה שלנו לפעמים עניין של 40 דקות לשעה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים למבצע. מבצעים גדולים יותר ומורכבים יותר, יש לך אופציה לעשות הכנה ומודל, אבל הרבה פעמים כמו עכשיו שהם כמו הלחימה ברצועת עזה, ה-504 שבק מביאים מודיעין והצבא חייב לטפל בזה עכשיו.
מיידי.
אם אתה לא לטפל בזה עכשיו, זה יכול להיות שעתיים הם לא יהיו שם.
אתה, כן. התמחית בעזה, אין לך מה לעשות בג'נין שכם, נכון? זה כבר מקום אחר, זה כבר
זה
שפה
מקום,
אחרת.
נכון. זה מקום אחר. אנחנו, אני הייתי ביחידת שמשון שעבדה ברצועת עזה, ודובדבן עבדה, בעצם עובדת ביהודה ושומרון. כל אחד מאיתנו התמחה באזור שלו. לפעמים, ככה, רק בשביל העניין, היינו מחליפים מקומות, ולהם היה קשה לעבוד אצלנו, ולנו היה קשה לעבוד אצלם. אני זוכר שאני נכנסתי לחדר התחפושות של דובדבן, והיה לי פשוט קנאה בעיניים, כי כמות התחפושות שמסוגלים, כן, ביהודה ושומרון היא מדהימה, ואנחנו בעזה, אתה יודע, זה בעיקר אנשים קשי יום.
כן, יש יותר קסטות ביהודה ושומרון, יותר מעמדות.
לא, אבל אני מניח ששכם ג'נין זה לא חברון...
זה לא רק זה, זה לא רק המקומיים עצמם. אתה יכול להיות קומר, אתה יכול להיות מנהל בית ספר, אתה יכול להסתערב עם חליפה, יש לך המון אופציות, ואז אתה לא תראה הרבה אנשים שהולכים בשוק עם חליפה, ואתה בטח לא תראה הרבה אנשים שלובשים כל מיני דברים מיוחדים. זה הכל בעיקר עבודה של אנשים קשי יום, וככה הדברים נמצאים. אם היום לדוגמה הייתי נכנס לרצועת עזה, אני חושב שאחת התחפושות הכי טובות שלנו הייתה להיות עיתונאי באל-ג'זירה.
וואלה,
איש
של הפרטים הקטנים, אני שמה לב, תומר צבן לשעבר מסתערב ביחידת שמשון, מחבר רבי המחר בליבה של עזה ועמוק בעזה, למדנו, אני מודה שלא חשבתי על כל הפרטים האלה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות. נמשיך
במסע הפורימי.
כן, אתה ודאי מכיר את העניין הזה, שבו לכל דור ודור יש את האמן שלו. כאילו, זה קורה ככה כי יש הומור וסטירה, ותמיד איכשהו מדביקים למישהו את התואר המן, מתברר שזה קורה לפעמים גם ממש... אני יודעת...
לא, נגיד, המדינה היא מדינה יחסית צעירה, והיהודים שחוגגים פורים, הם הגיעו לפני 140 שנה, זה רק התחיל, זאת רק הייתה התחלה, והרבה דברים נוצרו לא מזמן, והתגבשו, ואנחנו רוצים לדבר עם דוקטור חזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית, על איך נהיינו כאלה, וזה לא היה, זה היה מזמן, אבל לא כל כך מזמן, נכון? ערב טוב.
ערב טוב, נכון, כן, תראו, אני חושב שיש הרבה חידוש ויש הרבה המשכיות בתרבות החדשה, בתרבות העברית החדשה, וחלק של ההמשכיות זה שפורים זה יום כזה שהסדר הקיים לא קיים, כל החוקים נפרעים, אין היררכיות, שהכללים החברתיים לא תופסים, לא תקפים, וזה היה בפורים תמיד, בכל המקומות, בכל הקהילות, אולי פחות, מקומות נוסעים פחות או יותר, אבל תמיד זה היה יום כזה שבו מותר לעשות כמעט הכל. פה בארץ, ארץ ישראל של המאה ה-20, עם דגש די חזק על תל אביב, אבל גם ירושלים, עוד לפני שתל אביב התפתחה כל כך, אז הפורים הגיע למדרגה שהוא כמעט היום הכי, הכי משמעותי בשנה מבחינה ציבורית, כלומר מבחינת איך שנראה הרחוב, איך שנראה, וכל השיגעון הזה, השיגעון החיובי הזה, הגיעה לבמה המרכזית. זאת אומרת,
הדלוידות המטורפות שהיו פה.
למשל זה הדלוידות שבראש הדלוידה בתל אביב כידוע היה צועד דיזינגוף על הסוסה שלו. זה לא דבר, איך אומרים? זה לא צחוק. זאת אומרת, זה דבר רציני.
זה לא צחוק וזה... חשבתי זה, אני גם קורא פה בתחקיר, זה משהו מעניין שבעצם החילונים ממציאים את ה... או לא ממציאים, אבל מייצרים להם חג, זאת אומרת, זה מין יצירה חילונית חדשה.
מייצרים את הטירוף החדש.
אני אומר, וזה הקשר דתי, כן, כי בהקשר של מועד שמגיע כמובן מהתנך. אבל באמת, המן, ייצוגו של המן בכל דור ודור, הוא באמת כזה שמשתנה?
תראו, אני חייב לומר קודם כל כן, ברור שכן, אבל אני לדעתי יש פה טוויסט מיוחד, כי בגלל שפורים הוא יום כל כך לא רציני, שבו הלא רציני הופך לרציני והרציני הופך ללא רציני, אז אני לא חושב שהם הוציאו את התחמושת שלהם על המנים אמיתיים. למה אני מתכוון? מי שהיה, אולי מה שאתם מחפשים זה פסח דווקא, כי בפסח
אני חשבתי לג בעומר, כי שם היו שורפים.
בלג בעומר שרפנו, אבל בפסח נכון. יכול להיות שבהגדות המתחדשות, אז החליפו את פרעה בכל מיני צוררים.
פרעה הוא כל הצוררים האמיתיים. כן, הוא כל הצוררים האמיתיים, הוא היטלר, הוא הבריטים, הוא הערבים, הוא כל האויבים האמיתיים שלנו. הם בכל הרצינות, עם טיפה, בלי טיפה של חיוך, הכל רציני לגמרי, הופכים אותם לפרעה. אבל פורים... אז זה כל כך כל כך מתוחכם, פורים הוא הרבה פעמים פרודיה על פסח. זאת אומרת, פרודיה על הגדה של פסח. יש מה שנקרא אגדות פורים. זאת אומרת, הם לוקחים את הנוסח המוכר שבין אלפי שנים של הגדה של פסח עם כל הביטויים הרגילים, ולוקחים אותו והופכים אותו על הראש, ודווקא שם אתה מוצא את האמן שלנו, כלומר, דווקא שם אתה מוצא את הרשע, כשהרשע הוא ממש לא האנשים הרשעים באמת.
אבל אני חושב שאתה אומר אולי יותר מזה, המן, משהו אפילו עמוק, עמוק יותר בדורות, המן הוא לא כזה פרעו, הוא קצת מצחיק עם השתיק הזה שלו, שלא עבד לו, ועם עשרה ילדים שבסוף תלו את כולם.
כן, זאת אומרת, בסוף בפורים יש סיפור שנגמר טוב, זה קצת בעיה להדביק לו, למשל את היטלר.
כן, הוא יותר דוקטור איבל כזה מגוחך, מאשר רשע אמיתי.
בראש אגב, נכון, הדמויות האלה הן דמויות שאותם, עליהם מלבישים את האנשים שעליהם רוצים לצחוק. על הרבנים הראשיים זה יכול להיות, ברוח טובה בסך הכל, כן, אבל הרבנים הראשיים, הפוליטיקאים, בן גוריון, אתה יכול למצוא את האורחים של העיתונים, את מנהיגי התנועה הציונית, כולם.
הם המנים.
המן כדמות סטירית.
מעניין.
כן, הם הדמות שיוכלים עליה.
היום זה כמעט בלתי, אתה יודע, אמרת רבנים, אמרת מנהיגים ציוניים, היום זה כבר מלחמת עולם אם מישהו אומר.
זרקת הרעיון, מקווה שמישהו מרץ נהדרת מאזין, ואני לא מבינה מה הבעיה.
כן, כן. אז זהו, אז באמת אמנם מדובר בחג חילוני, וביצירות, אלה יצירות, יצירות אילאיות, באמת, זה הומור בשובח ביותר. אני חייב לומר שאצלנו בספרייה הלאומית יש כמובן מסכות פורים כאלה או אגדות פורים כאלה, אבל זה בדרך כלל הלך לאיבוד, כנראה באווירה הפורימית של הרחוב.
איש לא חשב לשמר את זה.
לא חשבו לשמר את זה, ובכל זאת יש כאלה ששורדים, ויש כאלה שגם אפשר ללמוד עליהם ממקורות אחרים, ושם באמת רואה את הדפוסים האלה, או של התלמוד של פסח, מה שנקרא מסכת פורים אהבו לקרוא לזה, שפשוט כותבים את התלמוד בצורה עיתולית ביותר, ושוב, כל דבר רציני הופך לבדיחה, או את ההגדה של פורים, זאת אומרת, לוקחים דפוסים קיימים ומלפישים, יוצקים לתוכם תוכן חדש ועיתולי, ובאמת פשוט ללקק את האצבעות, איך שאנשים האלה ידעו, אגב, השתתפו בזה וכתבו את זה גדולי הסופרים והמשוררים, מי שבלטו היו אביגדור המאירי, אברהם שלונסקי היה מאוד בולט באירועי חנוכה, היה את אלכסנדר פסח, החברת רסק שלו, אירועי פורים, סליחה.
אני מניח שגם בחנוכה.
הוא כתב הכל שלונסקי, נו די. זו ההזדמנות שלי להמליץ בחום, ואני משוחדת, כי אני עובדת עם הספרייה הלאומית, אבל לעלעל בפרטים, בין אם באתר ובין אם במבנה החדש, פשוט ללכת ולהסתכל, זה מסע שאתה לא תצא ממנו מהר. אתה תלך שם לאיבוד בשמחה, בכיף. השתכנענו לגמרי. דוקטור חזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית, למדנו משהו גם על פורים של לפני עשרות שנים, ווואלה, יש לנו עוד לאן לשאוף בעניין הזה. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. תראה.
כן.
בחרת שיר.
תזכירי לי מה הוא היה.
לסיום, הוא היה חתול מפלצת.
נכון.
יש פה פשוט עניין.
יש פה גם עניין של מסתערות, וגם פורימי, ומי נמצא מאחורי המסכה חתול מפלצת.
כן, זה נכון, הכל נכון.
תהיה פה, כן.
יכול להיות שניתן לו רגע, כאילו.
בבקשה.
להגיד את הדבר שלו, ואז...
ואז נודה?
ואז יש לנו פשוט עוד איזה כמה שניות. אז עכשיו נגיד תודה למפיקות גליה זרה, מאיה קרן ועדי שוורצמן על הביצוע הטכני, בן שני והילל גוטמן בפיקוח, יושב אילן גביש, אתה איתי.
ואתם בא.
אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אנחנו נושאים עיניים ליום שלא נצטרך לעשות גילוי דעת נלחמת. בינתיים אנחנו עוד נלחמים.
פניקס סמארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח.
בחסות פארמטון, מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על החיוניות. פארמטון, כי במיוחד עכשיו כולנו צריכים חיזוק.
בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
אתם מאזינים לגלי צהל.
ב-28 במרס זה קורה. היום הפתוח של הטכניון. אז אם אתם חולמים להפוך למהנדסים, רופאים, ארכיטקטים או חוקרים בעולמות של המדע, אתם מוזמנים להכיר את מגוון האפשרויות שלכם בטכניון. לנרשמים ביום הפתוח תינתן הנחה. 50% מדמי הרישום.
עכשיו בווינר! ישראל נגד איסלנד במוקדמות יורו 2024. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
שלום, כאן יגל אושרי. אתם בטח מכירים את השיר שלי.
גם בשעות, החשוכות של הלילה.
אבל היום אני רוצה להזכיר לכם שגם אם אתם בדרך הביתה, בדרך לעבודה, בזריחה, בשקיעה או באמצע היום, כשאתם בדרכים, פשוט תנהגו באחריות וסעו לאט יותר. כי כולן מחויבים לאנשים שבדרך... עם הרלבד.
כולם עוברים שינויים בחיים, אבל יש מי שהסיפור שלהם הוא משהו אחר לגמרי.
היא אומרת לי, כולנו ידענו שאתה מאומץ. אני הייתי בשוק.
צמדה רייספלד יושבת לשיחה עם האנשים שחייהם השתנו מקצה לקצה.
ההורים של אבא שלי תמכו באידיאולוגיה הנאצית.
והפכו לסיפור שלא תוכלו להפסיק להאזין לו.
בזמן שהוא היה נתן לי מכה, אני אומרת לו תודה.
אנושי, אנושי מדי. עכשיו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
שלום לאורלי גלבוע, אמא של דניאלה גלבוע, תצפיתנית שחטופה בידי חמאס.
אני באמת רוצה להעביר פה מסר לראש הממשלה ולחברי הקבינט. מה אתם הייתם עושים אם הילדים שלכם נמצאים כל כך הרבה ימים שם, אם הבנות שלכם היו שם, ילדה ב-19 שנמצאת שם בידי הנבלות האלה כל כך הרבה ימים, שאנחנו באמת רוצים לראות את הילדים שלנו בבית. לדניאלה שלי, שתדעי שאנחנו עושים את הכל כדי שתחזרי, שבאמת לא תאבדי תקווה לרגע, ואנחנו אוהבים אותך מאמי שלי ומתגעגעים אלייך כל כך.
גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות